שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, ולמעשה ההבערה הזאת של האש היומית תהיה המשך מן האש של יום האתמול. אנחנו נמצאים בתוך היום ה-26 של חודש אוקטובר לשנת 2021, יום כף של חודש מר חשוון, ואני בעצם רוצה שנמשיך את מסענו אחר סיפורי קנטרברי. עליהם דיברנו אתמול, ציינו כאן 621 שנים לפטירתו של ג'פרי צ'וסר, היוצר, המשורר שעומד מאחורי סיפורי קנטרברי, שהם יצירה שביסוד הספרות האנגלית כולה ואחת מיצירות המופת של הספרות העולמית, ועסקנו בכל מיני דברים עקרוניים בדמותו של צ'וסר וביצירה הזאת, אבל לתחושתי לא הצלחתי לחדור עמכם אל תוך עולמם של הסיפורים הללו, לתוך עולמה של המעשייה שבאנגלית נקראת קנטרברי טיילס, ואנחנו נזכיר את סיפור הרקע של המעשייה הזאת בעוד רגע, אבל אני הייתי רוצה לומר קודם כל בתוכנית הזאת להצדיק את העובדה שנמשיך במסע לקנטרברי, אלוהנו בארץ ישראל, קנטרברי אשר באנגליה רחוקה מאיתנו מאוד, אבל אם נבין את הסיפורים של ג'פרי צ'וסר במעשיות קנטרברי, אם נצליח לגעת בלב של הסיפורים הללו, נלמד משהו גם על ימי הביניים, אבל גם על ימי העכשיו, גם על אירופה, אבל גם על האדם באשר הוא. סיפור הרקע של סיפורי קנטרברי, כפי שהזכרנו אותו אתמול, קבוצה של כ-29, זה המספר המדויק, אבל המספר המדויק הזה לא מתגשם בסופו של דבר בספר, 29 צליינים עולים למקום קבורתו, או לכל הפחות למקום הימצאות שרידיו, שרידי קדושים זה עניין גדול בתרבות הנוצרית, של תומאס בקט מקנטרברי, שהוא קדוש נוצרי בהיסטוריה האנגלית. הם נפגשים בתחילת הדרך בבית מרזח, מסכמים על תחרות סיפורים, אבל התחרות הזאת, בניצוחו של בעל בית המרזח שמחליט לנסוע גם הוא לקנטרברי, לא מבשילה. אנחנו מוצאים רק 24 סיפורים בסיפורי קנטרברי, כאשר במקור אנחנו אמורים למצוא לפחות 60 סיפורים, כי לכל משתתף בתחרות יש זכות לספר יותר מסיפור אחד, וכל המשתתפים המוצגים בפרולוג, בהקדמה ליצירה הזאת, אמורים לומר את סיפוריהם, והמספר שלנו, ג'פרי צ'וסר, שהוא עצמו אחת מן הדמויות שהוא יוצר בתחרות הזאת, הוא המשורר בתחרות, הוא הופך את עצמו לאחד מן הניצבים, אחד מן הצליינים בדרך לקנטרברי. הוא לא מספר לנו מי זוכה. נדמה שהוא גם לא ממש מסיים לכתוב את כל המהלך. אולי הוא רצה להשאיר טעם של עוד ולומר שמלאכת הסיפור לעולם לא נגמרת. אולי הוא פשוט לא הצליח להשלים את מלאכתו, למרות שהוא הלך מן העולם תקופה מסוימת לאחר שהסיפורים האלה כבר החלו לתפוס להם תאוצה, הם יודפסו באופן רשמי עמוק בתוך המאה ה-15, והוא הלך על סף המאה ה-15, אבל אנחנו לא יכולים לדעת אם זו יצירה שפשוט לא נשלמה, או לא תוכננה להיות מושלמת, זו גם שאלה שנשאלתי לאחר השידור אתמול, ולכן אנחנו נעשה את המעט שהוא הניסיון לצלול לתוך כמה סיפורים. הזכרנו במילה חלק מן הסיפורים, למשל, אמין זר שמספר את סיפור אנטישמי, אבל אני חושב שראוי לצלול, נאמר זאת, לשלושה סיפורים מסיפורי קנטרברי, ודרכם להבין את העולם, העולם הימי ביניימי, העולם של שנות 1300 ומשהו, אנחנו מדברים בעצם על המאה ה-14, זמן חייו של ג'פרי צ'וסר, מה הייתה הביקורת המרכזית שלו ועל מי? ולשם כך אני רוצה שנפתח בסיפורו של המחלן. מי הוא המחלן? מי שמעניק מחילה, מי שמוכל חטאים. כלומר, בשפתנו שלנו מעין כומר וידועים שכולם מתוודים בפניו על החטאים שלהם, והוא מעניק להם מחילה. והוא אחת מן הדמויות שעולות לקנטרברי, שכאמור יש שם רשימת דמויות שיש בה אנשי כמורה, יש בה אנשי אצולה, ויש בה אנשים פשוטים, מכל המעמדות החברתיים בימי הביניים. זה יכול להיות תוכן, כפי שהזכרנו, זה יכול להיות תביר, וזו יכולה להיות נזירה, והנה אנחנו עכשיו עם המחלן. המחלן הוא מי שמחזיק בבולה אפיפיורית, דהיינו, בכתב הרשאה מן האפיפיור, ראש הכנסייה הקתולית בכבודו ובעצמו, שיש לו את הרשות להעניק כתבי מחילה. כלומר, הוא מעניק מסמך רשמי אחרי שאתה עשית אצלו את הוידוי, התוודאת על חטאיך, הוא יכול להעניק לך מסמך רשמי שאומר שחטאיך מחולים לך, לא משנה עד כמה הם נוראיים, יש לו את הסמכות האלוהית של שליח האל, האפיפיור, היושב על הכס, להעניק לך מחילה. והוא כמובן לא יעשה זאת בחינם. וזה בעצם הנקודה שבה סיפורו מתחיל, ואני אקריא או אצטט ממש משפטים ספורים לאורך המסע שלנו אחרי סיפורו של המחלן, מתוך התרגום של שמעון זנדמן לסיפורי קנטרברי, שאני חושב שהוא תרגום עברי נפלא, וזו משימה מאוד קשה לתרגם את סיפורי קנטרברי, גם מבחינת הצורה, גם מבחינת ההקשרים התרבותיים. אפילו שאמרנו אתמול שהסיפורים הללו הם איזשהו יסוד של האנגלית המודרנית, הם רק יסוד, הם לא האנגלית המודרנית. ולכן רוב האנגלים, דוברי השפות האנגליות שקוראים אותם היום, קוראים אותם כבר בתרגום. ואומר המחלן, הוא מספר שיש לו מוטו, את רבותיי בכנסייה עטיפה, אמר, דברי עתק אז פי עטיפה, ולשוני כפעמון תרון, אדע על פה, ראשון גם אחרון, ויש לי מוטו שלכו לא נס, רדיקס מלורום אסט קופידיטס. עכשיו אתם תמחלו לי אם כבר מחלן על הלטינית הבעייתית שלי, אבל הוא מצטט מוטו שאומר כך, והוא מתוך הברית החדשה, מתוך אחת האיגרות בברית החדשה, שתאוות הבצע היא שורש כל הרע. זה מה שאומר המחלן לכל מי שבא אליו, זה מה שהוא מספר לקהל. כל מי שבא אליי, אני אומר לו שתאוות הבצע היא שורש כל הרע. אממה, אלא מה, שאותו מחלן בעצמו הוא רמאי, הוא למשל מציג לאלה שבאים אליו כל מיני כמאות שיש בידו, הוא מבקש תשלום על השימוש בהם, על הקנייה שלהם, על התפילה אליהם. כך הוא אומר, מציג אני להם תיבות זכוכית, ובן גם עצמות, גם תכריכים, שרידי קדושים, ומי חשב אחרת? ועצם של כתף בתוך מסגרת של פליז, מכבשתו של יהודי קדוש. כלומר, אני בסך הכל רמאי. כומר וידועים שאמור למחול לך על חטאיך, ואני רמאי קטן, נוכל ממוצע, קניתי עצם של כבשה איכשהו, ואני מציג אותה בתור שריד של קדוש נוצרי לכל מי שבא אליי, כדי להראות את כוחי הדתי במחילת חטאים. וכך הוא מספר שכל מי שבא אליו, הוא מספר על חטאיו, הוא מתוודא, הוא לא מקשיב לו בכלל, זה לא מעניין אותו. הוא אולי ישן מאחורי תא הוידועים או משהו מעין זה, מחכה שהנאום המרגש במרכאות יסתיים, בסוף חוזר על המנטרה הקבועה, מצוות אנשים מלומדה, שהוא אימץ לעצמו איזו תפילת וידוי כזאת, לוקח את כספו של האיש, ואומר לו שחטאיו מחולים. ואת זה לא אומר מישהו אחר, אומר המחלן על עצמו. אבל הוא גם אומר דבר מה אחר שהוא מעניין. אפילו שאני כזה, אפילו שאני מה שסיפרתי לכם, שאני בסך הכל רמאי קטן, עדיין אני יודע לספר סיפורי מוסר. עדיין אני יודע להטיף לכם סיפורים עם מוסר הסכל, ממש כך. הוא אומר את המילים הבאות, אמנם רשע גמור אני, אבל סיפור עם קצת מוסר הסכל, אוכל עוד לספר. כלומר, הוא אומר להם, אני הולך לספר לכם סיפור של מוסר, אבל אני הכי רחוק מן המוסר. ובקצרה מאוד גדולה, אספר לכם את הסיפור שכומר הוידועים המחלן שלנו, מספר כדי לתרום את חלקו לתחרות הסיפורים של סיפורי קנטרברי. הוא מספר על עדת שוטים בתת וגם בתף, שישובים באיזו מזללה, מסבעה, בית מרזח, משחקים בקלפים, שוטים, מנבלים את הפה שלהם, ואז מחוץ למסבעה עוברת עגלה שבתוכה נישא ארון קבורה. והם מגלים על פי השמועה שאותו ארון קבורה הוא ארון של חברם. כלומר, מישהו שהיה משתייך לחבורת הזוללים והסובעים הזאת, והוא נרצח בידי גנב מן העיירה הסמוכה, ששמו של הגנב הזה הוא מוות. ככה. שמו של הגנב הוא מוות. אז אומרת חבורת הזוללים, אנחנו צריכים למצוא את אותו הגנב. למצוא איפה מוות נמצא, הרי הוא אמור להיות בעיירה הסמוכה, לרצוח את מוות, וכך הוא לא יהווה סכנה עלינו, על שאר בני העיר, כי יצא שמו של המוות כרוצח גדול. מתחילים לחפש את מוות, נתקלים באיזשהו זקן, אומרים לו, אתה יודע איפה מוות נמצא? הוא אומר להם, אני המוות לא רוצה לקחת אותי. מאחר שהוא אומר להם שהמוות לא רוצה לקחת אותו, הם חושבים שאולי הוא מכר של אותו מוות, כי הוא ידע על מי הם מדברים. לכן, הם מבקשים ממנו שיוביל אותם בדרך, והולכים אחריו. אני כמובן מספר את הסיפור בקווים כלליים מאוד, אני ממליץ ללכת לקרוא את הסיפור כאשר הוא מסופר בשורות שיר חרוזות. הם הולכים אחר אותו זקן אל היער, לשם הוא לוקח אותם, למעבה היער, ושם ליד עץ יפהפה, שהוא מוקף באוצרות של זהב, הם עוצרים, זו הנקודה שאליה הזקן הביא אותם, הם עוצרים כדי לנוח בלילה. והחבורה הזאת, כאשר יורד הלילה, כל חלק ממנה חושב שהוא צריך לקחת את הזהב לעצמו וזומם לרצוח את החלק האחר. ובאמת, בסופו של דבר, מני החבורה רוצחים האחד את השני כדי לשים את ידם על הזהב. הזהב מיותם וכולם מתים. ולכאורה, כך גם בדבריו של אותו מחלן שמספר את הסיפור, המוסר מכאן הוא פשוט, שהזהב, הכסף, יעבר עיני חכמים, ובסופו של דבר כולנו הולכים שלל אחרי הממון ותאוות הבצע, והיא שהורגת אותנו, היא המוות האמיתי, היא מורידה אותנו ביגון שעולה. אבל הסיפור הזה הוא מעניין יותר. הסיפור הזה הוא מעניין יותר כי צריך להסתכל עליו היטב. קודם כל, כי המטרה של החבורה הזאת הייתה בתחילה לרצוח את המוות. כמו האמירה הידועה מן המקורות, עוד מעט ואין עוד מוות. כלומר, להביא לקץ את הסבל האנושי. זה נכון שיש כאן גנב ששמו הוא מוות, אבל הנמשל ברור, יש כאן חבורה שרוצה לשים קץ למוות, והזהב והתאוות האנושיות הם מה שיסיט את החבורה הזאת מדרכה. כלומר, היו יכולים לשים קץ למוות אם אולי באמת היו נשארים ללון בלילה, בסופו של דבר היו מגיעים אל המוות ורוצחים אותו, מחסלים את המוות. תאוות הבצע, העיוורון הזה שבא עליהם מהזהב, מנע מהם לשים קץ למוות, וזה הסיפור האנושי, אנחנו רוצים לתקן את העולם, אבל הכסף מנצנץ. יש כאן גם עוד מרכיב. האדם המבוגר כמי שקרת ברית עם המוות. הרי בסופו של דבר אותו אדם מבוגר, שנשאר בעולם כל כך הרבה זמן, הוא מביא את הצעירים אל מותם. כלומר, יש פה איזו אמירה שמי שנשאר הרבה שנים בעולם, הוא מי שמצליח לדלג מעל הבעיות של העולם, מעל המוות, אבל הוא נעשה במידה מסוימת שותף שלו. ואולי יש פה גם אמירה שאל תסמוך על אף אדם, גם אם הוא מבוגר, גם אם הוא צעיר, שאומר לך, לך אחריי כי אני יודע להביא אותך אל המקום שבו תוכל לנצח את המוות, כי על המוות אין ניצחון. ויש פה גם את המוסר הברור בקישור בין המספר לבין הסיפור. קודם כל, את סיפור המוסר הזה, שתאוות הבצע היא מורידה אותנו אל המוות, מספר לנו אדם תאב בצע לחלוטין. מי שמוכר שטרות מכילה עבור כסף בלבד, והוא רמאי, והוא עושה הכל בשביל הממון, והוא מספר לך איך בסופו של דבר הזהב זה הדבר הכי גרוע שאתה צריך להישמר ממנו, ואתה יודע שזו שטות. בסוף הסיפור כתוב כך, אחרי שהוא מספר לעדה שהקשיבה לו, לחברי המשלחת שעולה לקנטרברי, משתתפי התחרות, הוא מספר להם את הסיפור הזה עם מוסר ההשכל, שתאוות הזהב הורגת את האדם, הוא אומר את השורות הבאות, ימחול לכם אלוה רבותיי, וישמרכם מחטא הקמצנות. קדושה מחילתי ויש בה פדות, בתנאי שתתרמו לי טבעות, סיכות וחפיות ומטבעות. כלומר, כל המוסרנות הזאת היא רק עבור זהב. כל המוסרנות הזאת היא לא אמיתית. אז גם מסיפורים כאלה שאומרים לך, תיזהר מן הכסף, תיזהר מן הממון, אתה צריך להיזהר. ויש כאן גם את הדבר עצמו. שמי שאומר לך שהכסף, מי שאומר לך שהזהב יוריד אותך אל המוות, הוא בסופו של דבר מי שמעוניין, כן, מי שמעדיף את המוות על פני החיים, הוא יודע שזה המוסר. זה המוות האמיתי. לדעת שמה שאתה עושה הוא נורא והיום, אבל לא להיות מסוגל להתנגד. כלומר, מוות בעולם זה לא רק הדבר עצמו, אלא המוות הוא גנב. הוא גונב ממך את היושר שלך, הרי אותו כומר יודע שהוא חוטא. הוא גם יודע לספר לנו סיפורים על כמה שהוא חוטא וכמה שזה המוות, והוא רוצה להיות במוות. הוא לא רוצה בחיים. יש בעולם הרבה אנשים, יש להם הבחירה בין החיים לבין המוות, והם מעדיפים את זהב המוות על ההליכה הסיזיפית האפרורית לפעמים בחיים הממשיים. ובאמת ממלכת הזהב שהיא יכולה להיות דבר מה נפלא, אבל היא יכולה להיות דבר מה שמוריד את האדם אל המוות. כך המחלן, מוכר שטרות המכילה, כומר הוידועים, מספר לנו בסיפורו במעשיות קנטרברי. קנטרברי טיילס. The Tale of the Pardoner, כך קוראים לזה באנגלית, והוא מספר, כמו שאמרנו זאת, על אותו זקן שמוביל חבורת צעירים להרוג את הגנב ששמו המוות, אבל בסוף הם רוצים את מה שגנב נוהג נגנוב, הם רוצים זהב, ולכן הם הורגים האחד את השני. יש כאן גם איזשהו ימידה שבה המוות נותן לנו לעשות את עבודתו. הרי בסופו של דבר, לא הגנב ששמו מוות הרג את החבורה, אלא בני החבורה הרגו האחד את השני. והטרגדיה האנושית בעולם היא שהאדם עושה את עבודתו של המוות בשבילו, במלחמות ובכל מה שהוא גורם לבין אדם אחד להרים יד על אחיו. כשאמרתי שהמחלן עצמו הוא מוכר מוות, כי הלא הוא מספר לנו שהוא בסך הכל מחלן עבור תאוות בצע, עבור כסף, הוא שאומר שתאוות הבצע היא שורש כל הרע, הוא נוהג בתאוות בצע, כלומר הוא התמכר למוות הזה ונעשה שליחו. יש בעולם יותר מדי אנשים שיודעים שהם עושים את הדבר הנורא מכל, ובכל זאת אין להם יכולת אלא לעשות אותו. אז עברנו סיפור אחד שרציתי לספר מתוך סיפורי קנטרברי, שאנחנו ממשיכים במסע שהתחלנו אתמול, לציון 621 שנים, לפטירת המחבר של סיפורי קנטרברי, ג'רפרי צ'וסר, ואני רוצה לעבור אל הסיפור העוקב, כי אנחנו לומדים כאן על החברה הימי ביניים. התלמדנו על דמותו של המחלן, שזו ביקורת עמוקה על אנשי הדת. יש כאן איש דת שנושא בולה אפיפיורית, אולי הוא זייף אותה בכלל, אבל הוא לכאורה נושא אותה. והוא שאמור לייצג את הצדק, את מחילת החטאים, את התארה, הוא בסופו של דבר מלא תאוות בצע. והסיפור העוקב רק ממשיך את זה, כי הסיפור העוקב הוא סיפורו של הספן, the shipman, מי שיש לו ספינה. והספן הזה, שאגב אפשר לומר שהוא מקביל גם לצ'וסר עצמו, אפילו שצ'וסר כתב דמות תחת השם שלו, הרי צ'וסר הרבה לנסוע בספינות והכיר את העולם, הוא היה שליח מלכים, הוא היה מעין דיפלומט של ימי הביניים, ונסע בספרד, באיטליה, בצרפת. והוא כותב על הספן, והספן מספר סיפור שהוא מעין המשך לסיפור הקודם, כי סיפורו של הספן הוא סיפור על נזיר. והנזיר הזה, שהספן מתאר אותו כנזיר צעיר ויפה עיניים. כך הוא מתאר את הנזיר שהוא מספר עליו את הסיפור. הסיפור עוסק בנזיר, איש דת, לכאורה אדוק וגם עדי נפש, וגם יפהפה, שמגיע לביתו של סוחר עשיר, ולא אישה נאה כמרגלית, כך בתרגום לעברית. הנזיר צריך מקום ללון בו, והוא, יש לו היכרות עם אותו הסוחר, שגם מעריך אותו כנזיר, גם מיודד איתו, והסוחר אומר לו לנזיר, בוא תישאר בביתי. כאן אתה תלון, כאן אתה תשהה. וזמן מזמן השהות של הנזיר בבית, הסוחר שהיה עסוק מאוד בחישובי המשקלים שלו וענייני המסחר, נועל את עצמו בחדרו, והנזיר יוצא לשוטט בחצר הבית, ושם הוא רואה את אשת הסוחר. ואשת הסוחר שרואה נזיר, איש דת, חושבת שזו הזדמנות טובה להתוודות בפניו על סבלה, ועל העובדה שבעלה מזניח אותה. ומן און לאון, אשת הסוחר והנזיר מתנשקים. ומן און לאון, אשת הסוחר, שהנזיר זכה עכשיו לנשיקה ממנה, אומרת לנזיר, אתה יכול להלוות לי אולי 100 זהובים? והנזיר אומר לה, כן, אני אלווה לך 100 זהובים. והוא הולך אל הסוחר. הוא מתיישב איתו לארוחה, והשניים שותים יחד עד שוחרה, וכשהסוחר קצת מבוסם, הנזיר שואל אותו אם יכול להלוות לו את אותם 100 זהובים, את אותם 100 מטבעות, פלורינים, איך שתבחרו לכנות זאת, והסוחר אומר לו, כן, אני אלווה לך 100 מטבעות. והנזיר מקבל מידה סוחר 100 מטבעות, והולך למחורת ונותן את המטבעות הללו, לאשת הסוחר ואומר לה, הנה, קיימתי את הבטחתי, אני מלווה לך 100 מטבעות זהב. והיא לוקחת ממנו את ההלוואה, וכאות תודה, גם שוכבת איתו. וביום המחרת, שואל הסוחר את הנזיר, איפה 100 המטבעות שהלוויתי לך? והוא אומר, אני כבר החזרתי את ההלוואה, תשאל את אשתך. נתתי לה 100 מטבעות, אז ההלוואה שלי הוחזרה. והסוחר שואל את אשתו איפה 100 מטבעות שהנזיר נתן לך, והיא אומרת שהיא בזבזה כבר את הכל על סמלות, ובסוף הסיפור היא מתחננת בפני בעלה שלא יכעס עליה, ושהיא תחזיר לו בדרכים אחרות, גופניות, את מה שהיא חייבת לו. הסיפור הזה הוא לכאורה סיפור גס רוח, נורא. אין לו איזו פואנטה, אין לו איזה מוסר הסכל מוסרי. אולי חוץ מהעובדה שאסור לסמוך לא על נזירים, וגם לא על אנשים. ואני רק אומר, שאפילו שאנחנו נמצאים בימי הביניים, ובתרבות הנוצרית, נהוג לומר שהאישה היא אם כל חטאת, כי היא שכנעה את אדם לאכול מן התפוח, והיא הובילה את האדם לחטא הקדמון, עדיין אצל צ'וסר לא כל הנשים הן כאלה בכלל, וחלק מן הסיפורים שמספרות נשים הם סיפורים נהדרים. אבל מה שאנחנו רואים כאן זו העובדה שיש כאן עולם במשבר מוסרי, עולם של בגידות, של תאוות בצע באמת, אבל תאוות הבצע הזאת לא באה רק מידי האנשים הפשוטים, אלא קודם כל מידי הנזיר, הדין הנפש המלומד לכאורה, שהוא כאן החוטא הראשי, הנזיר איש הדת. הוא זה שגם חוטא בחטא מיני וגם גונב, הוא משקר לכולם בתוך המערכת הזאת, והוא לכאורה הנזיר הצדיק שכולם נושאים אליו עיניים בהערצה. אז אפשר לראות פה את הקו שנמשך מהסיפור של המחלן, שסיפר על עצמו שהוא איש דת מושחת, אל הסיפור של הספן שמספר על הנזיר שהוא נזיר חוטא, שהוא אינו מתנזר מהנאות העולם, להפך הוא מתמרן את כל העולם להנאותיו. צ'וסר בעצם מציג לנו סיפור אחר סיפור את חידלונו של העולם הדתי, שפלותו של העולם הדתי, שאין תוכו כברו, שהוא לא נראה כפי שהוא נראה באופן מסוים, אבל הוא לא נראה כפי שהוא מתנהג, והוא לא מתנהג כפי שהוא נראה. מעניין שהוא שם את הסיפור הזה בפי הספן. זה מעניין שהוא שם את הסיפור הזה בפי הספן, מפני שהספן הוא מי שכבר הלך דרך מסוימת בעולם, וראה שאסור להסתכל רק על הקנקן, אלא צריך להסתכל במה שיש בו, ואם מישהו לבוש כנזיר במקום מסוים, זה לא אומר שהוא צדיק. ואם מישהו לבוש כסוחר, זה לא אומר שהוא איש שרק מחפש כסף ואיש גס. דווקא הסוחר בסיפור הזה, הוא הדמות בעלת המעלות הכי טובות, הוא חבר אמיתי שמוכן להלין את חברו, לתת לחברו ללון בביתו, מוכן להלוות לחברו כסף. דווקא הנזיר שמבחוץ נראה צדיק, והאישה היפה שמקרינה יופי החוצה, הם מכוערים מבפנים. ואני יכול גם לציין עוד דבר מה מעניין לגבי הסיפור הזה, סיפורו של הנזיר, שאנחנו הזכרנו את הסיפור של אם המנזר. הסיפור של אם המנזר, הזכרנו אותו אתמול, הוא סיפור אנטישמי על יהודים שרוצחים ילד נוצרי. ואת כל הרע בעולם היא מה שהיא תופלת בסיפור הזה על היהודים שהם מתומרנים בידי השטן. הסיפור על הנזיר ששמענו, שהוא הסיפור שהספן מספר, הוא סיפור שני ברציפות שמציג את העובדה שהרוע והשחיתות האמיתיים באים דווקא מתוך העולם הדתי. ואז באה אם המנזר, בסיפור הבא הוא מאשימה את היהודים. ונראה שהיא מחפשת צעיר להזזל כדי להתחמק, כדי לטטא מתחת לשולחן את מה שהוצג בסיפורים הקודמים. שבעצם תאוות הבצע נמצאת דווקא בתוך העולם הדתי. אז אם החוקרים עד היום שואלים את עצמם, האם ג'פרי צ'וסר מחבר סיפורי קנטרברי, האם הוא אנטישמי שהוא הכניס סיפור אנטישמי כזה לסיפוריו, נדמה מן ההקשר שדווקא הבריחה של הנזירה, של אם המנזר כאן, אלה האשמת היהודים, היא ניסיון למחוק את מה שנאמר לנו בסיפורים הקודמים. שהשחיתות היא פושה בכל חלקי העולם האנגלי בימי הביניים. זה מה שעולה מסיפורי קנטרברי. היא פושה בכל החלקים, אבל היא פושה במיוחד במעמד הכמורה. והעובדה שהיא נמצאת שם היא הרי אפילו יותר מרגיזה. כי לא מספיק שהמעמד הזה חוטא ככולם, הוא מתעדר בנוצות לא לא. אנחנו הולכים עם סיפורי קנטרברי, ממשיכים את ציון 621 שנים לפטירתו של ג'פרי צ'וסר, יום שני ברציפות. התחלנו עם הסיפור מפי המחלן, שהוא סיפור נגד תאוות הבצע, אף על פי שהוא תאב בצע. המשכנו עם הספן שמספר על נזיר מושחת, כלומר יש לנו כאן מתקפה על העולם הדתי הנוצרי. ואני טוען שהמתקפה הזאת היא מתקפה שמאפשרת לנו לומר לנוצרי הימי ביניים, מי שנוהג להאשים את היהודי בכל דבר, תאשים קודם את עצמך. אבל מאחר שבסיפור ששמענו עכשיו הוצאה דיבתו של הנזיר, של כל הנזירים באשר הם, ובכלל אנחנו נמצאים כאן במהלך כאמור מתקפה חזיתית על העולם הדתי הנוצרי. אולי ראוי לספר כאן את הסיפור שמספר ממש כמה סיפורים אחרי כן, ובמסגרת של 24 סיפורים של סיפורי קנטרברי, זה ממש רגע אחר כך, הנזיר, גם לנזיר יש סיפור. הנזיר, מה שהוא בוחר לעשות, אולי אני אקרא זאת בחרוזים של צ'וסר בתרגום העברי. קינה בנוסח טרגי כאן עשה. על מפלתם של שועי ארצות ואצילים, איכה נפלו ממעמד ניסה, ואין להם מרפא עוד להועיל. כלומר, נופל גם האציל, ושום דבר לא יועיל. כי הגורל שועט ומי יציל דבר מבין ידיו. כאן אספר כמה דוגמות מקדם להשכיל, כי אין לבטוח בגורל עיוור. כלומר, הוא אומר, אני רוצה להראות לכם איך כולם נופלים, גם האנשים האצילים ביותר, ואיש אינו יכול להציל אותם, ומזה אתם צריכים להשכיל. ואז הנזיר הזה פותח בשורה של סיפורים על דמויות מוכרות. הראשון הלל בן שחר. הלל בן שחר זו דמות מספר ישעיהו, איך נפלת משמיים הלל בן שחר. שהפרשנים תוהים מהי הדמות הזאת, האם זה אדם, האם זה מלאך, בפרשנות הנוצרית, לא היהודית, הלל בן שחר הפך להיות בן דמותו של לוציפר, השטן, שפעם היה לימינו של האל, עד שהאל השליך אותו מטה. אז הנה, מלאך מרום שנפל. ואחר כך, אדם הראשון, שגם הוא נפל, כי הוא אכל מפרי עץ הדעת. אז הוא מתאר את סיפורו של אדם. ראו הוא את אדם, לא מזרעו המשוקץ של בן תמותה נולד, כי אלוהים בימו ידיו בראו, בשדה דמשק, וימשו לבד בכל גן עדן, חוץ מעץ אחד. ניסה על בני אנוש עד ששרח, ומאיגרא רמא אז הורד, אל צער ועמל ומחשך. תסתכלו, אפילו האדם הראשון נפל. ואחר כך הוא מספר את סיפורו של שמשון, שגם הוא נפל, באמצעות דלילה, אבל הוא נפל. ואחר כך את סיפורו של הרקולס, ואחר כך את סיפורו של נבוכדנצר, ועוד כל מיני דמויות. והמשותף לכל הדמויות האלה, שהם היו אצילים, הנה אציל, שנופל ושום דבר לא יכול להועיל, ואף אחד אותו לא יציל. אז כל האנשים הגדולים נופלים אל הארץ. זה מה שמספר לנו הנזיר. הוא בעצם לא בוחר בסיפור רגיל באיזו מעשייה, אלא בסדרה שירית של הרצאות על דמויות מן ההיסטוריה, סדרה שנמשכת ונמשכת על אנשים שנפלו, היו באיגרא רמא, נפלו לבירא עמיקתא, היו במקום גבוה, נפלו למקום נמוך, עד אשר האביר, שהוא אחת הדמויות, אחד מחברי המסע לקנטרברי, יש חבר אחד במסע שהוא אביר, כלומר הוא ממעמד האצולה האבירי, אומר, אישי, חדל ודי, מה שאמרת עד עכשיו, ודאי יספיק. רוב הבריות, זקן וגם נער, דרכם שמסתפקים בקורט צער. אני עצמי נתקף דכדוך מיד, לשמוע מעשה באיש נכבד, המתרדר פתאום עמוק לבור. והסיפור הזה הוא מעניין, כי יש פה נזיר שמדבר, וכולם יודעים שהוא נזיר, והוא מדבר אחרי שהוא שמע סיפור על נזירים חוטאים והתוודויות של כמרים חוטאים, והוא בא לומר לנו, תראו, כל מי שפועל בעולם נופל, מה אתם רוצים? הלל בן שחר, לוציפר, נפל, האדם הראשון נפל, שמשון הגיבור נפל, הרקולס הגיבור נפל. בני האדם נופלים, בני האדם חוטאים, ולכן, מה אתם רוצים מנזירים שחוטאים? נזירים חוטאים, אבל לפחות נזירים מנסים לא לעשות, מנסים למנוע את עצמם מכל עשייה בעולם, ולהיסגר במנזר, להסתגר, וכך אולי מפלו פחות מאחרים, כי הנפילה היא יסוד האנושיות, אומר הנזיר, זו דרך ההתגוננות שלו. כולנו חוטאים, אל תגידו שאנשי הדת חוטאים יותר ממכם. כולנו חוטאים, בחברה שבה כולם חוטאים, אנשי הדת גם הם יהיו חוטאים. האביר שעוצר אותו, כמובן מי שמאמין עדיין, גם לפי הסיפור שהוא מספר, שזה הסיפור הראשון במעשיות קנטרברי, עדיין מאמין בגבורה, באצילות, בהירואיות, באיזו רוח באמת אבירית כזאת, אבירות נפש, הוא לא רוצה לשמוע את הסיפורים האלה, הוא עדיין מאמין שהאדם יכול ללכת בגדולות, ולא ליפול. לכן הוא עוצר. אבל דווקא הנזיר, דווקא איש הדת, שהדת אמורה לתת אולי, או לפחות בין האנוש הורגל להאמין בכך שהדת ייתן לו תקווה, הוא אומר, אין תקווה. הוא בעצם מחזיר אותנו לכך שהעולם הדתי, השמרני העתיק, יש בו מידה גדולה של סקפטיות, יצר לב האדם רע מן אוריו. זה מה שקורה, עם זה אנחנו צריכים להתמודד. אנחנו חוטאים, והתרבות הנוצרית בוודאי עומד בבסיס האנושיות חטא קדמון, ולכן אולי עדיף שלא נעשה, כי אם אנחנו מתחילים לספר על עצמנו סיפור, הסיפור הזה, שאולי מתחיל מאוד גבוה, יסתיים בסוף בנפילה. סיפורי קנטרברי מסתיימים בדברי הכהן, שהוא כומר בכיר, שנדמה גם, יש גם פרחי כמורה בסיפור הזה, אבל הוא כומר בכיר, ונדמה שדווקא אותו צ'וסר מכל אנשי הדת מצייר באור מכובד, מכבד, מעריך. ובפיו הוא לא שם שיר, אלא דרשה. אותו כהן רוצה לשאת דרשה בפני משתתפי תחרות הסיפורים העולים לקנטרברי. הוא מבקש לומר, הוא אומר לחבריו, לא טקסטולוג אנוכי רבותיי, המשמעות עיקר היא לי, ודי. על כן כל הדברים האמורים, בתיקונים ודאי שמותרים. הוא אומר לחברים שלו, אני רוצה להגג הגיגים, לא לספר סיפור, אני רוצה לסד רשע, אבל אתם מוזמנים לקחת אותה כל אחד בדרכו שלו, ואני לא מושלם, אני לא איזה מטיף, כמו שאתם חושבים על כל קומר, אבל בכל זאת אני לא איש של סיפורים, אז תנו לי לומר דרשה, ואולי אם אני צריך שדבריי יתוקנו, כל אחד יתקן אותם לעצמו. והוא פוצח בדרשה, שלפי האופן שבו היא כתובה, גם באנגלית אומרים החוקרים, צ'וסר לא כותב אותה באומור, הוא כותב אותה ברצינות, כלומר סוף סוף הוא בוחר לומר דברים פוזיטיביים, פתרון, אחרי ששמענו במשך 23 סיפורים, לאורך כל הדרך בעצם, אחרי ששמענו בעיקר על חטאים מיניים, על תאוות בצע כלכלית, על רמאויות, שקרים, מעטלות, אחרי כל זה, באים הדברים של הכהן, ומה הוא אומר? הוא בעצם מרצה על החטאים. יש חטאים בעולם, חטאים שונים שהאדם נופל בהם, ולכל חטא כזה יש תשובה. אני, למשל, אחת הדוגמאות היא הגאווה. גאווה זה איזשהו אב טיפוס של חטאים, שממנו יוצאים השחצנות, החוצפה, הרברבנות, הצביעות ועוד אחרים. וכדי להילחם בגאווה, אדם צריך לנסות לאמץ לעצמו שפלות רוח. להיות שפל רוח, להבין שהוא סופי וחולף, ואז אולי תתבטל במשהו גאוותו, ללמד את עצמו שפלות רוח. ישנה הקנאה. כדי להתגבר על הקנאה, שיש אומרים על פי אותו הכומר, שהיא החטא הכבד מכולם, וזה באמת קיים במסורת הנוצרית, כדי להתגבר על הקנאה צריך האדם לחנך את עצמו לאהבה, לנסות לאהוב את האחרים, וכך לא יקנה בהם, כי תהיה לו נדיבות לב כמו נדיבותו של האל. יש תשוקת נקם, אז נגד תשוקת הנקם הזוהמת, האדם צריך ללמד את עצמו. אין לו את זה מעצמו, זה לא בא לו בטבעו, אלא הוא צריך לחנך את עצמו לסבלנות, לאורך רוח, מול הבטלה שמביאה את האדם לייאוש, צריך האדם גם לנסות לפעול, אבל גם לפתח איזה שהם יסודות של חוסן נפשי, וכן הלאה וכן הלאה. מול הזלילה, הוא צריך לנסות לעבוד על פרישות וצניות, כך גם מול הזימה. לפתח מתינות מול היצרים, באופן מעניין, מול תאוות הבצע שהזכרנו, התשובה היא שהאדם יחנך עצמו לרחמים. אם האדם יהיה רחמן, זה יחבא במשהו את אהבת הבצע שבו. מה שמעניין בכל הפירוט הזה, שהוא מאוד דתי ברוחו, זה שבעצם הקומר אומר לכל החבורה הזאת, תראו, החטאים קיימים בכולנו, זה גם תפיסת החטא הקדמון הנוצרית, ואנחנו צריכים לנסות למשוך לצד השני, ואז אולי נגיע לאיזה שביל זהב, זה קצת כמו הרמב״ם, שאדם צריך לנסות להגיע לאמצע, ולפעמים הוא נמצא בקיצוניות אחת, ללכת לקיצוניות אחרת, אבל הוא צריך לנסות לנהוג באמצע. וצ'וסר אומר כאן, אני בעיקר ביקרתי את החברה ודיברתי על כמה יש חטאים בכולם, אבל יש גם תרופה. יכול האדם לעבוד על מידותיו, שזה דווקא מושג מאוד יהודי, כמו במסילת ישרים של הרמח"ל. יכול האדם לנסות לעבוד על מידותיו, אנחנו צריכים לנסות לעבוד על מידותינו. אין מי, לא כומר ולא אדם שאין בו מן הגאווה, הקנאה וכו', אבל יש לנו את היכולת לעבוד לצד השני. ובזה מסתיימים סיפורי קנטרברי שלא ברור אם כאן הוא התכוון לסיימם, אבל כאן הם נסתיימים. כלומר, בזה הוא מסתיים, ואחרי הטקסט הזה יש את דברי הסיום של צ'וסר, שניגע בהם ברגע, תכף, אבל הדברים מסתיימים בכך שאחרי כל הגלגולים הבעייתיים של האדם, הוא לא מתייאש צ'וסר מן האדם הזה, הוא אומר לו, תיאבק על התיקון העצמי. אנחנו ממש בסיום מסענו, אני רוצה לקרוא מדברי הפרידה של צ'וסר מהמעשייה שלו על הצליינים ותחרות הסיפורים שלהם. הוא כותב כך, תחינתי שטוחה לפני כל מי שיקשיב לחיבור קטן זהו יקראנו, שאם יהיה בו משהו שיתאב בעיניו, יודע לישוע אדוננו שהוא מקור כל חוכמה וטוב, ואם יהיה בו מה שירה בעיניו, יועיל נא לזוקפו, לחשבון קוצר ידי, כי רוצה הייתי לומר את הדברים כראוי, לוח היה הדבר בידי. מתנצל פה צ'וסר מראש, אתם הולכים לקרוא פה דברים שלא ימצאו חן בעיניכם? לא לכך התכוונתי, זה קצת, אני מתנצל ממי שנפגע, צ'וסר יודע אולי שאנשים הולכים להיפגע מהביקורת הקשה שיש לו כאן על הכמורה, על האצולה, על המלוכה, וגם על האנשים הפשוטים, כולם חוטאים, כולם לא מושלמים, והוא אומר, תסלחו לי מראש. אבל הוא בכל זאת כותב את הדברים האלה. יש שיאמרו שהוא מכניס את דברי הכהן שדיברנו עליהם, את הניסיון לתקן את האדם כדי להצדיק את העובדה שהוא כותב ספר כל כך גס לפני כן. אז הוא אומר, לא, אני לא רק מביא את החטא, אני גם מקווה לתיקון. אז אנחנו מסיימים שתי תוכניות של צלילה למעשיות קנטרברי. אני מנחש שבשנים הבאות עוד נחשוב אל הסיפור הזה, אולי בצורה יותר חכמה ומעמיקה. אבל טוב שביקרנו במסע ימי בינם מ-114 לקנטרברי, לציון 621 שנים לפטירתו של המחבר ג'פרי צ'וסר. מאחר שהוא מבקש מראש מחילה מן הקוראים, נסיים עם יסמין מואלם ששרה את שירה מחילה. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם ה' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה לרוחכם. את תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב ושזרו להצטרף לערוץ שלנו שם, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, ובכל אפליקציות הפודקאסטים להאזין לגרסה המקוצרת, באתר וביישומון כאן, לגרסה המלאה עם השירים.
יש בי הרבה מאוד עצב, עצב בסיסי.